טוב, היום נתייחס לשני קטעים. קטע אחד שהוא
קשור לסגנון,
הסגנון של האמירה, סגנון של הדרשה, מאוד דומה לדרשה שכבר ראינו. מדובר בדרשה בדיין עמוד ב', ראינו שמעולם לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא אדום, עד שבא אברהם. אז שאלנו מה בעצם המיוחד שבא אברהם אבינו. הרבה אנשים מכירו את הקדוש ברוך הוא, אדם, בניו, נוח, שם. מה זה אדנות? מה זה מסמלת לנו? למה אברהם מצטיין? דיברנו קצת על הדרשה הפרובוקטיבית הזו, שיש משהו מיוחד באדנות של אברהם אבינו, של הקדוש ברוך הוא שאברהם ציין, וראינו שזאת הסיבה שבשחרית, תפילה שנתקנה כנגד אברהם אבינו, אנחנו מציינים אדנות. אדון עולם, אדון כל עולמים, ובשאר תפילות לא כל כך. יש פה עוד סוג של דרשה. מעולם, כן, במשך הגמרא, אמר רבי ישוע משום רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוחנן, סליחה, אותו רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, זה אותם אנשים, מעולם לא היה, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא עד שבעתה לאה והודתו. שנאמר הפעם, הודית השם. שוב פעם, אנשים לא הגירו, לא אמרו תודה, לא ברכו את השם, לא הקריבו קורבנות. מה מיוחד בהודעה שלה? אז יש לדבר על, לדעתי, שלוש נקודות בתודעתו בהודעה שלה, תוך כמובן הכרה כללית שהיכולת להכיר טוב היא יכולת מרכזית, החובת הלבבות, ספר שנכתב על ידי רבינו בחיי אבן פקודה, בן אבחי אבן פקודה, הוא מדגיש הכרת הטוב כמידה המרכזית, היסודית, שדרכה אדם בא לידי הכרת השם ועבודת השם. יש דרשה של חז"ל בכמה מקומות של עתיד לבוא, כל הקורבנות יתפתלו, חוץ מקורבן תודה. זה יכול להגיד תודה משהו רציני, משהו יסודי, אבל משהו מיוחד בלאה. אז כאן יש לציין מצד אחד שבלאה מקבלים את התחושה שהיא יכלה להודעת השם, להודות להשם, על אף שהמצב שלה לא היה מושלם. כאילו, זה קל מאוד כשהמצב מושלם, כשקיבלת את כל מה שרצית, כשהכל פרפקט, כשאין לך בעיות, אין לך אתגרים, חיל, אין לך מכשולים, הכל נקי, הכל חלק, כאילו עברת את המחסום, לפעמים אנחנו חולמים שאנחנו צעירים. שצריכים לעבוד, צריכים להשקיע, צריכים להתמודד, אבל להגיע לאיזה מצב אידיאלי, שהכל בסדר, בלי בעיות, בלי דאגות, בלי מטרידים, הכל יהיה כך חלק ונקי. אם רק נגיע לאותו מישור, לאותה רמה. ואז מבינים שהחיים אף פעם אינם מושלמים, ותמיד יש את הפגמים, ותמיד יש את המחסומים, את הבעיות, את הקשיים, וכל החיים הוא התמודדות ארוכה. אז כנראה שאצל לאה, הייתה איזו ציפייה כל הזמן, שהנה אני הוכיח את עצמי. אני הולידה ליעקב את הבנים, הוא יסמח, הוא יטפל בי, הוא יתייחס אליי ביותר כבוד. עכשיו היא מקבלת את הבן הרביעי, והיא מכירה שאף פעם לא תהיה אהובתו של יעקב, אבל בכל זאת יש לה את התפקיד, ויש לה בכל זאת למרות כל הסבל, למרות כל העינוי, ולמרות, ומרגישים את זה בשם יהודה. כי איך היא קוראת לראובן, שמעון ולוי? שם שבעצם מתאר את ההתמודדות, את האתגר, את הציפייה, את הילווה אישי, לוי, ראה השם את עני, שמע השם בקולי. היא מתמודדת, יש לה את האתגרים, היא צופה, היא מקווה שהיא תתמודד ותתגברי על כל הבעיות, ועכשיו היא כבר מכירה שזה לא יקרה. היא אף פעם לא תהיה רחל. היא צריכה להיות רחל, היא צריכה לקבל כל מי שלא ניבה. היא שמחה בכך שהפעם הודה את השם. הפעם עכשיו יש משהו חדש, הפעם. לא שהיא לא הודה לפני כן, היא הודתה לפני כן, אבל הפעם יכולה להודות גם תוך הכרה ומודעות שלא הכל יהיה טוב ולא הכל יהיה מושלם והכל יהיה... לפעמים אנחנו מתייחסים למידה הזאת של הכרת הטוב כאיזה all or nothing, או הכל או כלום. או שהכל, אני מקבל את כל מה שאני רוצה, אני מגיע למצב הכי טוב והכי אידיאל, או שאני עדיין בהתמודדות, עדיין במאבק, עדיין באתגרים. ולפעמים צריכים לקחת את השלבים בחיים, בסדר. לא הגעתי לכל מה שרציתי, אבל בסדר, מה השגתי, מה כן השגתי, מה לא השגתי, אחרי שנה, אתם הגעתם לסוף השנה. אני מתאר לעצמי שאין לכם את כל הציפיות, לא הכל התממשו, לא כל האתגרים התקיימו. ובכל זאת, תסתכל אחורה, מה כן השגתם, מה כן הפנמתם, איזה ערכים, איזה מידות, איזה אתגרים עדיין עומדים בעתיד, איזה התמודדויות, ובכל מקרה להודות לשם, להודות לעצמך מה שהשגת. לפעמים זה לא רק להודות לשם, זה גם להודות לעצמך. לפעמים אנשים כל כך בהתמודדות, כל כך בתחויות, כל כך בעמידה מול קשיים, שהם לא נותנים לעצמם להודות לעצמם. להגיש טוב, הנה, השגתי, השגנו משהו. למרות שזה לא כל מה שרצינו, אנחנו עדיין במאבק, ועדיין קשה לנו, אבל בכל זאת, צריכים להכיר בכך שעשינו משהו גדול. וקבלים את התחושה הזאת אצל לאה, שבכל מקרה, כן, לפעמים אדם עובר מחלה רצינית. הקדוש ברוך הוא מציל אותו מהמחלה. אבל עדיין הוא לא בפירוש שלמה, ועדיין יש בעיה והפסיד משהו. אדם שיצא בנס מאיזה תאונה, או מישהו כן נהרג. החיים הם לא מרירים או מתוקים. החיים מלא גם מתוק וגם מריר. ולפעמים המתיקות והמרירות באים ביחד, ומרגישים שלאה בשלב הזה, היא מכירה בכך שהחיים שלה תהיה מלאה, גם מתיקות, גם מרירות, היא לא תהיה רחל, תהיה לאה, היא תספק את הילדים, את השבטים, עיקר השבטים, אבל אף פעם לא תקבל את האהבה מלאה של יעקב אבינו. וזאת הכוונה, היו אנשים שורדו, אבל זה קל לצאת מהטבעה ולהודות לשם, כי כולם נשמדו ואתה ניצלת, זה קל. זה קל להודות לשם שהוא הציל אותך משחיטת יצחק, כי זה איזו הצלה טוטלית. לפעמים זה יותר קשה לקחת גם את הטוב וגם את הרע ולקבל איזו תמונה יותר בוגרת, יותר בוא נגיד שלמה ויותר הוליסטית על הכל, ולא רק את התאים הטובים שקיבלת ולהתעלם מהדברים הרעים. זה חלק מהעניין. יש גם חלק שני, וכאן מעניין שחזל מחברים בין התודה של לאה נתנה לבין הוידוי שבנה נתן. יש מילה, יש מדרש מאוד מאוד יפה, אני אקריא לכם את המדרש. זה מדרש מפורסם. לאה תפסה פלח הודעה, פלח מדרשן אומנות, היא תפסה את הכלי של הודעה, היא הראשונה להודות, ועמדו ממנה בעלי הודעה. והבנים שלה קיבלו גם את הגנים האלו. איפה רואים שהבנים הודו? יהודה. איפה יש הודעה של יהודה?
תמר.
אבל יהודה אינו נותן תודה אצל תמר. מה הוא עושה?
מודה.
אז מה הקשר בין הודעה לבין וידוי? אנחנו בדרך כלל מסתכלים, כן, יהודה אתה ידוח אחריך, זה כבר בהמשך. אבל יהודה אף פעם אינו מודה, נותן תודה, הוא מתוודה, מודה על האמת, בוא נגיד. מה הקשר בין אישה שיכולה להודות, לבין הבן שיכול להתוודות, לנהל וידוי? אנחנו בדרך כלל לא מקשרים, לא מחברים ביניהם. יש את התרגיל של תודה רבה, שדעת לי שזרת לי, ויש את התרגיל של וידוי. ובדרך כלל לא רואים פה איזה קשר. חזר ראו קשר הודעה ווידוי. מה הקשר בין התודה של לאה לבין הוידוי של יהודה? כן, איתם.
שניהם אתה מרגיש שאתה חייב להחזיר משהו.
כן. בשניהם אתה, כן, אתה מעמיד את עצמך, אתה לא במרכז. יש אדם שמוכן לקבל. בוא נחדד את מה שאמרת.
זה מה שאתה מודה, זה כאילו קיבלת משהו, אולי לא יגיע לך.
כן, אתה לא מכחיש. היכולת להכיר תודה, סטלין פעם אמר, יוסף סטלין, הצדיק הגדול, פעם אמר שהכרת הטוב היא מחלה שרק כלבים סובלים. למה? כי הוא רצה כמחלה, כי הכלבים מודים, הם מכירים טוב אצל האדון. כי אני רוצה להרגיש עצמאי, אני רוצה להרגיש גיבור, אני רוצה להרגיש שאני יכול לעשות, ברגע שאני מכיר טוב, אני בעצם מודע שאני חלש. שיש לי תלות בשני, שאני זקוק לעזרה, שאני לא יכול לבד. אז בעצם ההכרת הטוב היא תוצאה ממודעות הזאת, והיא גם יוצרת מודעות שאנחנו תלויים אחד בשני. זאת הסיבה שהכרת הטוב היא כל כך חשובה, כי היא גם יוצרת את המודעות המוזנת, שלמוד כל הכלים וכל הכוחות וכל היכולות, עדיין תלוי בעזרה של הזולת. לצערנו, זה חלק מהבעיה בעידן המודרני, שאנחנו פחות תלויים. אנחנו פחות תלויים באלוקים, כי יש לנו כבר את הכוח להזיז. פעם מישהו אמר, לפני שהיה לבן אדם את הכוח להזיז את הרים, היה זקוק לאמונה להזיז הרים. עכשיו יש לנו את הטכנולוגיה, יש לנו בעיה, לא מתפעלים, לא סומכים על אבינו יושב השמיים, לא מסתכלים למעלה, מה עושים? מייצרים תרופה, מייצרים פתרון. אז הניסיון והאתגר הוא איך לנצל את הטכנולוגיה, איך לנצל את הכוחות, אבל לא לאבד את התחושה הזאת שאנחנו בכל זאת תלויים על משהו יותר גדול, על הקדוש ברוך הוא. במיוחד בארצות הברית נכנסה התודעה הזאת, המודעות הזאת, במיוחד בצורה מאוד חדה אחרי ספטמבר 11, שהרגישו שכל הביטחון שצברו, כל האווירה שיצרו, מאוד מאוד שבירה, שברירה, מאוד מאוד פגיעה, מאוד לא בטוחה. אז לנו כמובן אנחנו חיים עם המציאות הזאת, אנחנו מכירים שהמציאות שלנו היא לא המציאות הכי יציבה, אבל אנחנו בעצם סומכים על דברים יותר חשובים, על הקשרים, על משפחה. יש הרבה אנשים שכתבו על כך, למה ישראל פה, המדינה שלנו כל כך מצליחה בטכנולוגיה, בסטארט-אפים, כי יש לנו את הכוח לא להסתכל ולא להיות מודאג מהעתיד, כי חיים בהווה, לא חלילה וחס בצורה בלתי אחראי, אבל יודעים שאין לנו אשליות, אנחנו יודעים את המציאות. אז הכוח להודות בא מאותו כוח להתוודות, שאתה לא מכחיש, אתה לא מכחיש פגע, לא מכחיש פגם, לא מכחיש ליקוי. יהודה עומד שם ואומר, צדקה ממני בבמה מאוד ציבורית, במציאות מאוד מבישה, עומד מול הזקנים, מול כולם, ומאוד קל לו לתת לתמר לקחת את הסוד הזה לקבר. כי עוד מעט ישרפו אותה ואף אחד לא יקלף. אין כאן מצלמות, אין מצלמות סגורות. הכל סתום, הכל סתום, אין אף אחד שיגלה את האמת, והוא בעצם יתחמק. אבל הוא מכיר שזה לא הדרך הנכונה, וזה לא העניין של הכבוד שלו, וכבוד שעניין יותר של אמת, של בידוי. יש כאן איזו מגמה משותפת של אדם שאינו מתבייש להכיר בעצמו פלוטיות, זקוק למישהו אחר, פגם, שהוא לא פרפקט, שהוא לא מושלם. לפעמים זה דבר שמאוד קשה דווקא אצל אנשים מכשרים. במיוחד אנשים שעברו תיכון. בכלל בתיכון אנחנו כאילו מקבלים איזו תחושה מנופחת, איזו תמונה מנופחת, כי הכל תלוי בציונים, איזה ציונים קיבלת. במיוחד הצבא, הצבא מדגיש, כן? אצל הצבא זה פחות או יותר ציונים בכושר, בכושר אינטלקטואלי, בכושר פיזי, האם התיכון בעצם נותן לנו הערכה אמיתית, מה אנחנו ומי אנחנו מבחינת המידות, מבחינת הערכים, מבחינת הבגרות הפנימית, הרגשית? לפעמים זה קצת משלה, כי אם מי שקיבל את הציון הכי טוב, הוא בעצם הכי טוב בכיתה. באמת לא ככה, כי בחיים ציונים לא כל כך חשובים. זה שיש לך כוח אינטלקטואלי זה לא הסוף העולם, זה לא מה שבאמת עוזר לך להצליח בחיים, זה נותן לך הצלחה מקצועית אולי, כספית, אולי. אבל הצלחה אמיתית, חווייתית, קיומית, האדם עצמו, נפשית, זה הצלחה של אינטליגנטיה רגשית ויכול לזה להתמסר לדברים, אין להם הכוחות היותר חשובים. אז בעצם יש לנו זרפים קשה שהם נמצאים בישיבה, והנה פתאום אני מכיר שאין לי כוח מיוחד, אין לי כוח מסוים, אני צריך לצבור את הכוח, אני צריך לבנות את היכולת הזאת, אני צריך לעבור על משהו. אז יש כאן איזה משהו משותף, בין לאה לבין יהודה. לאה נותנת תודה, יהודה מתוודה. הנקודה השלישית כבר אמרתי, הוא יחד עם הנקודה הראשונה, היכולת בעצם לקבל את הגורל. בעצם אני מרגיש פה שלאה לא רק מכירה שלא הכל יהיה מושלם, אלא גם כן מתיישרת עם המציאות, משלימה את עצמה המציאות. אני כבר יודע שאני לאה. הפעם אני נח, אני לא רץ אחרי עוד ילדים, וכנראה יש כאן צירה מסוימת. בהתחלה היא חשבה שבכל שהיא תוסיף בנים ליעקב, כנראה שהיא תצליח, שהיא תנצח, להעביר את האהבה מרחל ללאה. עכשיו היא כבר מכירה, זה לא יקרה, יש את התפקיד שלה, יש לכל אחד תפקיד בחיים. מישהו פעם מאוד חכם אמר שהניסיון בחיים זה לא לבנות את המסגרת, אלא למלא את המסגרת עם תוכן. ככל שאתה מגלה את המסגרת שלך בחיים, כיהודי, כעובד השם, כאדם דתי, ואתה מתמקד יותר במילוי המסגרת, אתה מצליח לזה. יש הרבה אנשים שלוקח להם הרבה, 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 הרבה זמן רק לבנות את המסגרת, לזהות את הישות הפנימית שלהם, מי אני ומי אני ומה אני רוצה להיות, ברגע שאתה כאילו מאתר, מזהה, זה אני, יש ביטוי באנגלית, find out who you are and be it. תגלה מי שאתה, ואז תהיה את אותו אדם. לוקח לאנשים הרבה זמן לגלות מי אתה. ברגע שאתה לא מחליט, מברר, משתכנע שזה אני, אז כל החיים אתה מלא עם תוכן. ובאיזשהו שלב, לאה כבר מתחילה להבין מי היא. שהיא לא תהיה רחל, יש לה גורל אחר, הגורל מאוד מריר, מאוד קשה, לא סימפטי, לא נעים, אבל היא תמלא את הגורל הזה במלוא מרץ, במלוא אנרגיה, במלוא השקעה, הפעם מודע את השם. אז יש כאן איזה שוב פעם. רבי יוחנן אמר משום ומשום ומברכי, לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא אדון עד אברהם, שמה שמיוחד בקריאת אדנות אצל אברהם. לא היה אדם בעולמו שיודע על השם עד שבא לאה, משהו מיוחד בנתינת תפודה של לאה. יופי. החלק הבא, שמסביבו יש את הקטע הזה שלקחתי מירות הקודש, נגיע לקטע הזה, הוא משפט מאוד פרובוקטיבי עוד פעם, בדרך חטא מר א', ובואו נתמקד, בואו נתקב אפילו באמירה הזאת. אומרת הגמרא בדף חטא מן א', יש שתי אמירות מקבילות. אוקיי? אמירה ראשונה, בשם רבי חסדא. מהי דכתיב אוהבי השם, שערי ציון מכל משכנות יעקב? יש את מהפסוק המוזר, אוהבי השם, שערי ציון מכל משכנות יעקב. אז פשוט השערים שמובילים להר הבית, לציון, יותר אהובים מכל המקומות האחרים, משכנות יעקב. יופי. אבל רב חסדא דורש, כבר ראינו רב חסדא, אוהבי השם, אוהב השם, שערים המצוינים בהלכה, יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. ציון הופך להיות ציון, לא ציון אלא ציון, ושערי ציון הופך להיות שערי ציון. השערים המצוינים בהלכה, מה יותר חשוב? לא מקום תפילה, ולא אפילו מקום לימוד, דווקא מקומות שבהם לומדים הלכה. שערים המצוינים בהלכה. אז נשאל את עצמנו, מה הדימוי הזה? שער המצוין בהלכה. מה נותן לנו התמונה הזאת? שער מצוין בהלכה. למה הלכה משוייכת? למה הלכה קשורה לתמונה של שער, שער מצוין? נחזור לדרשה של רב חסדא. עכשיו הגמרא מביאה עוד דרשה, שהיא הרבה יותר... בוא נגיד, מעוררת. והיינו דאמר רבי חייא בר עמי משמי דאולה. תקשיבו. מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. זה קשור למה שבחסדא טען. בחסדא רק דרש את הפסוק הזה של תהילים, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. באולה והוסיף, מיום שחרב בית המקדש, לא היה לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דל הרבות של הלכה בלבד. אז בואו נתחיל עם הדרשה השנייה. מה זה מיום שחרב בית המקדש? כי הפסוק הזה בעצם הוא פסוק שלומדי תורה ולא רק לומדי תורה. מי שלומד תורה ורק תורה, בואו נגיד עולם החרדי, עולם הישיבוס, ודווקא מי שלומד כל הזמן הלכה, והכוונה זה עולם ההלכתי, אינם לומדים תנ"ך, אינם לומדים מחשבה, אינם לומדים פילוסופיה, הכל תלוי בהלכה, הנה, השם אוהב, דל הרמות של הלכה. מצד שני, מה התגובה?
אתה לא יכול ללמוד את כל התורה.
לא, אבל גם בתחשה הזאת.
שזה מיום
שחרב. המשמעות שלי היא שהיה פעם, הייתה פעם, שהחוויה הלאומית הרוחנית הדתית הייתה הרבה יותר רחבה. שהיה ביטוי רוחני מהרבה דברים. במדינה, בצבא, בניהול חברה, במלכות, בפוליטיקה. אם אני חוזר, בואו נשאל את השאלה דוגרי. אני חוזר במחנה זמן לדוד המלך. מה עושים? אז מישהו חרדי יגיד לך, דוגרי, יושבים ולומדים. והכל נעשה בצורה ניסית. יושבים בבית המדרש עם כובע שחור ולומדים. לומדים קצת אחרי שם. אין לקדוש ברוך הוא לדע על הרמות של הלכה בלבד. התגובה היא, לא, היה צמצום. היה זמן, הייתה תקופה של חוויה לאומית הרבה יותר הוליסטית, הרבה יותר גלובלית, הרבה יותר מאוחדת, בכל מיני תחומים. אבל מה קרה? הכל נרס. הכל נבד. מה היה לנו 2000 שנה? כלום. לא מדינה, לא צבא, לא אומה, שום ביטוי לאומי. חוץ מאיזה בית מדרש קטן, וכאן באים חז"ל, יש שגם למקום הצער המצומצם יש כוח קוסמי, יש כוח עם הקדוש ברוך הוא, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, אבל מה קורה כשהקדוש ברוך הוא מחזיר לנו את הסממנים הנוספים של צבא ושל אומה, האם עלינו להכניס ולהזרים גם כוח רוחני ואנרגיה רוחני, אבל גם לביטויים האלו.
אנחנו יכולים לטעון שזה שכתוב שם מיום שחרב בית המקדש, הכוונה מי בערך שחרב בית המקדש, כי בערך בתקופה הזאת הייתה גלות
נכון, זאת הכוונה.
אבל אחרי, אני יכול באותה מידה לטעון שזה בגלל שאין לך בית מקדש, וגם היום אין לך בית מקדש.
נכון, הוא יכול לפתור את זה, נכון. אבל ייתכן שיהיו חרדים שגם יתענו, שגם שיהיה לנו בית המקדש, הכל יהיה רק תורה, ושום דבר אחר. אבל כשאדע, כי אם הכל יהיה ניסי, הכל יהיה מושלם, ושוב פעם לא יהיה לנו צורך, לא לצבא ולא מדינה ולא רפואה, ושום דבר, כי הכל יהיה מתוקן. אז זה ביטוי מאוד מאוד, בוא נגיד צירי, זה ציר מאוד חשוב בדילמה הזאת, האם להשקיע מעבר לתלמוד תורה. דרך אגב, המרשה, בפירוש המרשה על הסוגיה הזאת, הוא בעצם מוקף את כל הבעיה. הוא בעצם טוען שהכל תורה. אבל בזמן בית המקדש, מה המוקד של תורה? נו, מה המוקד של לימוד תורה? יהיו עצם מלפניך, השם אלוקינו, שיבנה בית המקדש עם הרב ימינו, שנפלקנו בתורתך. בית המקדש הוא לא רק מקום של עבודה, בית המקדש הוא מקום של תפילה. התורה שבכתב, ממוקם בארון, או בתוך ארון, או על איזה מדף שבלט מארון. ואיפה יש תורה שבעל פה בבית המקדש? סנהדרין ישבו בלשכת הגזית. וסנהדרין זה לא רק איזה גוף להכריע כמו בגץ. סנהדרין, לפני שנכתבו, לפני שהגמרא נכתבה, זה הגוף שמעביר התורה שבעל פה. זה הרמב״ם כותב בהלכות ממרים, זה רמב״ם מאוד מאוד יסודי, בתחילת הלכות ממרים, שכל היסוד של זקן ממרי, שהוא חולק על סנהדרין, למה הוא כל כך ננש? כי הוא בעצם חותר מתחת לסמכות של המסורה. כי הם בעלי המסורה, הרמב״ם כותב על סנהדרין. סנהדרין הוא הדגם, הוא הסמל של העברת המסורה. אז הבית המקדש הוא מוקד לעברת התורה. אז המרשה טוען, בזמן המקדש מוקד התורה, היה בית המקדש. אחרי שהם בית המקדש, אז בעצם יש פה אמירה שמבשרת דברים טובים, שאפילו שאין לנו בית המקדש, כל בית, כל מקום תורה שתקים, הוא יהווה מוקד תורה. אפילו דל רמות של ההלכה. בעצם אין כאן התייחסות לאימות בין לימוד תורה לבין שער החיים, יש כאן התייחסות מאוד צרה. אז מה בית המקדש? מקום התורה היה בית המקדש? זאת אומרת שהיה בית המקדש, תקים איזו ישיבה בחיפה, מנחס פנחס, גם שם יהיה שכינה, גם שם בכל המקום אשר הזכיר את שמי, גם שם יהיה מקום לתורה. מה שגם מעניין פה, זה הביטוי דל רמות של ההלכה. מה זה דל רמות של ההלכה? מה?
שזה קבלה של רשויות, שזה לא...
מעניין, כן, זה הפרדה, דל רמות תמיד מהווה מקום בפני עצמו. יש כמובן אמירה ש... כן, אני בעצם נוטה לכיוון הזה שדל רמות זה לא דווקא דל רמות, אלא מקום מאוד מצומצם. מצד שני, הדל רמות גם מעביר את הטעם הזה שאפילו בטכניקה שאני מראה לך, אני אחשוב... זה כל כך טכני, אני ככה שובר את הראש, כן אינני פטור, אינני לא פטור, מה זה נותן לי, מה זה חשוב לי, היום נתתי שיעור לתיכוניסטים. זה דבר שצריכים לשבור. הטכניקה, אני מנסה כל הקיץ להראות לכם שהטכניקה זה קוד, להראות לכם את המושגים. כשאתה מגיע למושגים דרך הפרטים, אינדוקציה, אתה רואה את הפרטים, מה זה אומר? הוא חשב שעונים זה ככה, והוא חשב שהאבילות זה ככה, והוא חשב שקריאת שמע זה ככה, ואז אני כמו פירמידה, עולה לפירמידה, להגיע מה זה רצון השם הכללי בקריאת שמע, בקבלת ברכות שמיים, בתפילה. ועד שאתם לא לומדים ניתוח וליבון ולמדנות, הכל נתפס כטכניקה, או טכניקה, ובית השנון, וביומת, ובא במציע, ובא בבסר, ובא במייסר, זה... כאילו מי שאינו מכיר את הגמרא, זה הכל נתפס אצלו כטכניקה מאוד משממת, מאוד לא רלוונטית, מה אכפת לי, בית השנון, וזה המשנה שדווקא החילונים מאוד מלגלגים עליה. בית השנון, חשוב לך מתי בית השנון, לא, כי כל ההבחון שם, זה מה ההבדל בין קדישת שבת לקדישת יום טוב. יש קדישת שבת, שהיא מהווה קדישה מסוימת. יש קדישת החג, שהיא כנראה קדישה אחרת. מה קורה כשהקדישות סמוכות? האם קדישה אחת נוגעת בשנייה? הנפקמין, הבית זה שנולדה בשבת, היא אסורה בחג. אם אני אומר שהקדישות נפרדות, אז יש כאן שני ימים שונים, בבית זה שנולד בשבת, מותר ביום טוב של אחרי שבת. אבל אם אני מחבר את הקדישות לקדישה אחת, אז בעצם בית שנולד בשבת אסורה עד סוף יום טוב. זה בעצם הדיון. אנחנו לא דנים על אותה ביצה יחידה שנולדה מאותו תרנגולת בלול. אנחנו עוסקים בשאלות יסודיות. אבל אם אתם לא מגיעים לעומק, אז הכל נתפס כסתם טכניקה. וכאן לדעתי, האולה בא ללחום נגד הכוונה הזאת, שבעצם בטכניקה יש הקדוש ברוך הוא. אין לקדוש ברוך הוא אלא דלת רמות של ההלכה. הקדוש ברוך הוא נמצא באותם דלת רמות. זאת הסיבה, ורבותיי, תקשיבו היטב, זו הסיבה שאני כל כך לוחש, אנחנו כל כך מתחננים. אחרי שאביי שמע את מה שאולה אמר, הוא שמע את רב חסדא, והוא שמע במיוחד מה שאולה אמר, כי רב חסדא דיבר על אהבת השם, השם אוהב שער המצרים בהלכה. אבל אולה דיבר שהשם נמצא במקום שלומדים הלכה. אין לה קדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דל הרמות, שהשם מצטמצם, שכינתו מלאה כל הארץ, אבל הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא מצטמצם בתוך בית המקדש, עכשיו הוא נמצא דווקא במקום שלומדים הלכה. מדברים על איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, לא רק מה הקדוש ברוך הוא אוהב. אז איזה מסקנה הסיק אביי? אמר אביי, מראש, לפני ששמעתי מה שאולה אמר, הבי גריסטה בגוי ביסה, הייתי לומד בבית ומצלינה בבית כנישתה, והייתי מתפלל בית הכנסת. למדתי בבית, התפללתי בית הכנסת. אזורים שונים, הפרדה. אבל כיוון דשמענה, להד אמר רבי חייא בר עמי בשמי תאולה, אחרי ששמעתי מה שאולה אמר, מיום שחרב בית המקדש, אין לו הקדוש ברוך הוא בעולם, אלא דל הרמות שלך בלבד, איפה התפללתי? לא הבי מצלינה, אלא היכא דגריסטה. הקפדתי להתפלל איפה שאני לומד. למה? כי המקום שאני לומד, שבקדוש ברוך הוא נמצא. וזה סגולה לתפילה. כי אם למדתי שם, אז החיבור נוצר. חיבור נוצר, מקום הכי טוב להתפלל. בודאי, זה הזמן שלכם. זה חוויה כבירה. לשבת, למוד, להתפלל במקום שאתם לומדים תורה. לא תהיה לכם את הלוקסוס הזאת בחיים. היום כדי להשיג תפילה בציבור, תפילה במניין, זה לעשות אקובטיקה, זה לחפש, לרוץ ברכבת, בכיתה, בבסיס, בפה ושם. היום להיות אדם ששומע תפילה בציבור, זה לא גיבור. באמת לחפש ולמצוא את המניין המאוחר, ולתמרן, ולשחק, באמת. זה כואב, אבל זה אמת. זאת המציאות. זאת הפעם היחידה בחיים שאתם יש לכם מקום קבוע, ספרים, לימוד, זה מצדיק את החצי שעה, את השעה לקום בבוקר. זה מה שהבעיה השיג, שהוא עכשיו הקביל להתפלל באותו מקום. אז יש כאן באמירה הזאת של אולה, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הדל הרמות שאנשים עוסקים בה, טכניקה של ההלכה, אשריכם שזכיתם לעסוק בכך. לא כולם יש להם את הזכות הזאת. הרבה אנשים היום יש שנאה נגד גמרא הזה. זה משעמם, זה לא רלוונטי, לא מתחבר לחיים. אשריכם שאתם זוכים. ללמוד את זה בצורה שבאמת מציגה בפניכם את האושר, את היופי, את האלגנטיות, את הרצון השם, זה משהו מיוחד, וזה לא נמצא בכל מקום. אז תנצלו את ההזדמנות, ותנצלו את ההזדמנות להתפלל. ובואו נסיים עם משהו מאוד מעניין שרב קוק כתב, על אני אשתמש בביטוי מאוד לא נעים, לא מקובל את זה רב קוק, אבל הבדל בין לימוד הלכה ללימוד אגדה. כי אצל רב קוק, הכל שואף לאחדות. רב קוק כמובן, הכל בנוי ברב קוק על קבלה. ובקבלה, איחוד הוא טוב ופירוד, דיוויזיה היא רע, זה בעצם הנהלים, הנורמות. אז רב קוק מנסה לחבר בין לימוד הלכתי ללימוד אגדי, למרות שהוא נמצא בעולם שדי ברור שיש אנשים שלומדים הלכה ואין להם את הטעם של אגדה, ויש לומדים אגדה ואין להם את הטעם של ההלכה, הוא נצא לחבר ביניהם, לא רק בין אנשים, אלא גם מי שלומד. ברוך השם, הצלחנו גם הקיץ לאחד קצת, ללמוד הלכה וגם לשבת פה ללמוד אגדה, ונעשה קצת החיבור, גם ללמוד ההלכה שלנו בקיץ. זה די נושק במושגים אגדתיים, במושגים של קבלת מלכות שמיים, הרבה יותר בולט, הרבה יותר שקוף, מלימוד גיטין, גם שם יש לחפש את החיבור. אבל ודאי שמי שלומד מסכת ברכות, אין כמעט דף שלא עוסק בשאלות איך להתחבר לעבודת השם ולקבלת מלכות שמיים. אז בואו נקרא ביחד, מי ש... אף פעם לא קרה רב קוק, המילים כבדות, המילים עמוקות, אז הדרישה היחידה בקריאת רב קוק זה לקרוא לאט. מי שקורא מהר כמי שקורא בעיתון, לא יצריך. זה שירה, זה לא משפטים פשוטים, זה כמו שירה. זה לקרוא לאט ולהבין את הסודות, ולפעמים להבין שהוא לא מתכוון להגיד משהו עם תוכן. כל משורר לפעמים אומר מילים שאין להם תוכן, עם משמעות, הם סתם עוזרים את האסתטיקה שלה. הם סתם מכניס איזה משפט, וזה משפט שרק עוזר לטון הכללי של הקטע. זה כותב, הלכה והגדה צריכות הן להתאחד, כמובן. ההכרח מביא לעסוק בשתיהם יחד, הדחף, מוכרח הוא להביא גם כן את ההתאחדות הרוחנית שלהם, כפי שאמרתי, התאחדות, איחוד, שילוב. מה שמרגיש העוסק בהלכה כשנכנס בהגדה, מי שרק נשאר בהלכה ופעם נחשף להגדה ומרגיש משהו. וכן להפך, מי שכל הזמן לומד הגדה ונכנס לעולם ההלכתי, הם מרגישים שהוא נכנס לעולם אחר, שהוא נכנס לעולם חדש, עולם אחר, נוטל את החלק היותר גדול של ההפריה הרוחנית הבא מתוך מנוחת הנפש שיסודה באחדות הפנימית. אז הוא מרגיש, הנה, אני עכשיו נחשף למשהו יסודי שמחובר למה שאני לומד בדרך כלל. עכשיו אני רוצה משהו אחר ואני מנסה לחבר אותו. הנה נו קרואים, עכשיו יש את הקריאה. בדרך כלל אצל רב קוק יש קריאה, כי הוא מרגיש שהוא מחולל מהפכה. זה לא כל כך, זה מאוד נדיר שאדם חש שהוא מחולל מהפך, שזה משהו מהפכה. בדרך כלל החסידים חשבו ככה. החסידים הכירו שהם מנהלים, הם מחולים משהו חדש. הקצועי שכר שם, כשהוא כותב את הספר, הוא לא חושב שהוא עושה משהו חדש. הוא עושה משהו ישר, משהו מקובל. רב חיים לא חשב שהוא עושה משהו חדש. הוא לא כותב בפתיח לספר, הנה אני בא לחדש, סגנון, לימוד, שום דבר. אצל רב קוק יש איזו תחושה, עם תקומת המדינה, שיש פה איזה מעבר, יש תפר היסטורי, צריכים לחשוב מחדש מה זה ישיבה, מה זה לימוד תורה, מה זה המאזן. אז גם כאן, הוא מנחסר, הננו קרואים, אנחנו קרואים, קרואי עדה, אנחנו נקראים, לסול מסילות כאלה, לחרוש, לסלול מסילות, כבישים חדשים, בערכות הלימוד, שעל ידיהן, על ידי הכבישים האלו, מסילות, הלכה והגדה תתחברנו לחיבור עצמי. נו, איך? איך לחבר אותם? שבא, הוא לא נותן לנו איך, הוא לא נותן לנו לא ספר ההוראות, אבל בכל זאת, הרעיון של קירוב עולמות רחוקים, זהו יסוד בניין העולם. זה מדבר על איחוד וקירוב עולמות. הוא כוח יסודי, עובר כחוט השני, בכל גילוי החיים, בכל פינותיהם. והוא צריך להתקלות תמיד בצורה יותר רחבה. אז עכשיו הוא מתקרב להבדל בין הלכה לאגדה. התכונה האנליטית, התכונה האנליטית, מאפיינת איזה לימוד?
הלכה.
הלכה. התכונה האנליטית, אחרי שפועלת את פעולתה המנתחת, כדי לברר כל מקצוע על פי חוגו, על פי טעו, על פי החוג שלו, המקום הספציפי, המבודד שלו, צריכה היא להניח מקום להתכונה הסינתטית, זה יותר כוח של אגדה, לחבר לחיים, לא רק לקבע ולקמד את המקצוע הספציפי. להופיע באור הנשמה המתאחדת, הנה השירה, שכל המדעים, כל המקצועות הרוחניים לגווניהם השונים, יראו על ידה שהכוח הסינתטית, תבוא ויאחד ויחבר את כל המקצועות, את כל התאים, כאיברים שונים בגביעה אחת מכותבת ואיתנה, שנשמה אחת מכותבה ואיתנה בחיה רבת עונים מרבה. זאת אומרת, מה זה הלמדן דניאל? מי שבא לנתח את הגמרא. בעצם מי שמנתח גמרא הוא קצב, הוא חותך, הוא מסווג. הוא חותר את הבשר. איזה בשר אתה רוצה? את ה-20, 21, את החלק, או הוא בא לעשות מסלולים, לחלק בין נושאים. האם הפטרון אין, הוא מדין עושה כמצווה פטור מן המצווה, אם הפטרון אין, הוא מדין כבר המת, הוא בונה, וזה מדען. מדען צריך לחלק, להפריד, כי אחרת הכל מתנפל אחד על השני. אז המדען בא והוא מנתח, אבל אחר כך, הוא זקוק למשהו שיבוא ויחד את הכל לתוך, כאילו האנטי-פוריסק פה. כי הבריסקו מאוד רוצה לחלק, צווי דינים, שתי הלכות, ואין קשר ביניהם. הרי אם אתה חושב שיש קשר, אז הכל נעשה פחות ברור ופחות בהיר. אז הוא מחפש את התכונה הסינתטית לאחד את הכל. והתחלת צעדינו על כיכר הלכה והגדה, תגרע אחרי המון חיבורים הרמוניות לאין חלק. והוא רואה את השילך הזה בין ההלכה לבין הגדה, כשידוך שגם יחבר הרבה דברים נפרדים שיתאחדו וישתלבו אחד בשני. אוקיי? ומתוך הדעה הזאת יופיע אור חדש על המקצוע המיוחד, כן, כבר דיברנו על כך. אתה זוכר, דיברתי בשיעור הלכתי שנתתי ביום שישי, כן? שיש שתוהים איך אומרים בסוף ברכת יוצר אור, אור חדש על ציון תאיר ונזכה חומן המהירה לערו. הרי זה הפסק, כי כל הברכה של יוצר אור עוסק בה, הקדוש ברוך הוא שהוא גם הלוקים של האור וגם הלוקים של החושך, שהקדוש ברוך הוא אחד. זה דרך להרחיב על אחדות השם, שאין ישויות שונות. אז בסוף הברכה אומרים אור חדש על ציון תאיר, אצל רב קוק אין שאלה, כי אור חדש הוא סוג של איחוד. רק אור חדש של אלוקים אחד מאחד וגואל אותנו, כי אצל בעלי קבלה הגאולה זה התאחדות, כי כל הגלות זה פירוד, ואנחנו מתאחדים מיחד על ידי אור חדש של אלוקים אחד. אז אור חדש יופיע. החיבור הזה אינו כי עם התגלות האחדות החבויה בהם מאז מעולם. הנה הוא קצת מפחד, עכשיו הוא נכנס לפרטים. כל מי שלא טעם טעם הלכה, שימו לב, מאוד מעניין הביטוי פה. מי שלא טעם טעם הלכה, הנה תקבל פה דניאל. מי שלא טעם טעם הלכה, לא טעם טעם תורה. מעניין. לא טעם טעם תורה. כל מי שלא טעם טעם אגדה, מי שאינו לומד אגדה, לא טעם טעם יראת החטא. מעניין. הכותרת של הלכה זה תורה, הכותרת של אגדה זה יראת החטא. יראת שמיים בוא נגיד, בצורה יותר כללית. והתורה והיראה מוכרחות הן תמיד להתמזג. והעבודה הלימודית צריכה להתקלות בתור צורה פועלת באופן מתודי על היסוד המחר לזה. אז כאן הוא ממשיך בפירות. באמת יש בתוך אגדה תמיד תמצית הלכותית. מעניין, מי שבאמת לומד אגדה, ימצא גם את הפן ההלכתי בתוך האגדה, להשפיע על ההלכה. חמוקין בהלכה, תוכן אגדה פנימי. אז כאן הוא לא מחבר בין דברים שונים. הוא מחפש את התמצית של השני גם בראשון. באגדה יש איזו תמצית הלכתית. בהלכה יש תמצית אגדית. אחר שאני לומד מספיק טוב, אני מגלה, ואז הכל נהיה מאוחד. ודאי שזה ככה, שאלה אין לנו מיומנות, אין לנו מספיק השקעה, ודאי שהוא ככה. כי זה רצון השם, השם הוא אחד, אי אפשר להפריד את הקדוש ברוך הוא. זה מהשם אחד, אז תורתו גם אחד, אי אפשר להפריד. כל נקודה קשורה, כן? אדם שלומד כל נקודה בתורה, נוגע בכל התורה כולה. זה, אני לא יודע איך אומרים בעברית, טוטולוג'יקל. בחשבון, בלוג'יקה, טוטולוג'יקל זה איזו לוגיקה פנימית שאי אפשר להכיש אותה, אי אפשר לחלוק. כי אם זה תורת השם, זה רצון השם, צריך להיות רצון אחיו. זאת הסיבה שאדם שהוא ביום כיפור לומד איזה משנה במסכת אוהלות על תומת המת, הוא לומד דבר שהוא רלוונטי ליום כיפורים כמו מסכת יומה. כי הכל זה עיגול, הכל זה מעגל. ולא חשוב באיזה מקום בהיקף העיגול אתה נוגע, כי אתה נוגע בכל העיגול. זה הכל מעוגל, הכל זה תורה אחת, תורת השם. על פי רוב, הוא ממשיך, מונח התוכן האגדי, כאן הוא מפרד עוד יותר, התוכן האגדי נמצא בצורתה האיכותית של הלכה. אוקיי, מה זה? אם אני לומד הלכה, מה זה תמצית האגדה? הצורה האיכותית של הלכה. מה זה צורה איכותית? יש לו מישהו מושג? אני לומד הלכה, אז אני לומד הלכה. מתוח. אבל הצורה האיכותית של ההלכה היא התמצית האגדית. הסגנון, הלשון, הדרשה, לא ברור. והתוכן ההלכתי, ואיך יש למצוא את התמצית ההלכתית בהגדה? בתיאורה הכמותית של ההגדה. זה הדגשתי כמה פעמים. מה זה התיאורה הכמותית? לשון הדרשה, איזה דרשה, איזה ביטוי, לא רק המסר, אלא איך חזל מחמתים את המסר, איך חזל מוסרים את המסר, ולא חיפוש והרגשה מיוחדת, מושפעים לנו בעת הלימוד ההלכתי, מתכונתה האגדית, המסתורה של ההלכה, ובדימון ההגדה, מקיצובה, קיצוב של ההלכה, המורה בתוכן האגדי. אמנם אין כל אחד מרגיש בבליטה אגונת הזורים האלו, שהם מלאים מציאות תדירית כל אחד במחזור של חברו, וכאן הוא מבקר, כאן יש את הביקורת, ההתנקרות של אלה העולמות, ההפרדה, ההתנקרות, שהם כל כך דבקים ומותאמים בעצמותם, מביאה, הנה מילים קשות, לידי פירוט חולני, מחלה, פירוט חולני, בטבע האיום והרחבתו, ומצמצם הוא בעוגה צרה את שני החוגים יחד. יש כאן צמצום לא בריא בין החוג הלכתי ובין החוג האגדי. חייבים לנו להבליט מאוד את ההתוודעות של אלה שני הכוחות בצורה מתוקנת, שכל אחד יבסס יותר את התוכן. בסוף הקטע פה יש שוב פעם ניסיון לפרט, אבל לא פירוט טכני, אלא פירוט שירי. הלכה, הקטע שמתחיל חייבים, הלכה צריכה היא להתבשם מריח האגדה, בשיעור מותאם והגון. והאגדה צריכה היא להיערך בתוכנית של קצב. אתה זוכר, פעלתי את הדימוי הזה של קצב? צריכים ללמוד את האגדה כמו קצב, של משפטים קבועים, היגיון מבורר ומוגדר. כן, מה שבעצם אני מנסה לעשות פה. חזל אומרים לה ראשונה שהודתה על הקדש ברוך הוא. אפשר להגיד, הנה, רואים את החשיבות של הכרת הטוב. אבל אם מנתחים, אם מבררים, אם עובדים, אם בודקים, יש משהו מיוחד, משהו ספציפי בנתינת תודה של לאה. יש משהו ספציפי, כמו שבלימוד ההלכה אנחנו מחפשים את הספציפיות, את הכימות. מה ההבדל הספציפי, כן? יש, כשאתם תגיעו לאוניברסיטה, מי שילך לאוניברסיטה, אנשים מתייגים את עצמם. אני יש מדע, אני יש חשבון, אני אדם שאוהב את הספציפיות של אותם תחומים. אני, אין לי קשר ללימוד הרוח, לספרות, לשירה, לפילוסופיה, לפסיכולוגיה. אני איש כמותי מאוד, אני אוהב דברים ברורים וקבועים ומסודרים. אדם יגיד לעצמו, אני איש רוח, אני אוהב פרחים, סיפורים, שירים. אני לא רוצה מתמטיקה ופיזיקה וחשבון ומחשבים, כי זה לא הקטע החזק שלי. האמירה הזאת מאוד מצמצמת את האדם, מאוד מאוד מצמצמת. לצערי, המבנה פה של אוניברסיטאות מאוד מאוד נקדם את הצמצום הזה. כי בארצות הברית אתה מגיע לקולג' וקולג' אתה לומד איזו מפה מאוד רחבה של נושאים, עם דגש על המקצוע. ואז בשלב השני, תואר שני, אתה בעצם מתמקד בתחום שלך. אבל אתה נחשף, אם אתה רוצה, למון, למון דברים יפים. מי שאינו לומד אף פעם, לימוד מתמטי ולימוד חשבון ולימוד מחשבים, אין לו את היכולת להיות חד ולחשוב בצורה מסודרת וחדה. אני תכננתי קוד של 10,000 שורות. מי שמתכנן קוד, קוד זה קוד של מחשבים. הוא צריך לדעת איך כל הקוד משתלב, אבל לפעמים יש טעות בשורה אחת שמטרפדת את כל הקוד. פעם ישבתי 20 שעות. אני זוכר, 20 שעות חיפשתי בג בקוד. מה היה בג? זה היה מחשבים ישנים. תראו לעצמכם, לא המחשבים היפים שלנו היום, מחשבים של יוניקס עם אותיות ירוקות. אז במקום לכתוב מספר 20, מספר בוחר מספר, כתבתי על הפקוד, כי זה מספר 0 וזה אור גדול, אות אור גדול. לך תשים לי, יש לך 10,000 שמות של קוד, עם כל מיני שילובים וכישורים וחיבורים, ואתה צריך לדעת שהבג הוא בשורה אחת שנכתב ככה, במקום נכתב ככה באותיות ירוקות, במסך מאוד מאוד לא חד. לך תדע. אז זה לימוד גמרא. כאילו, באמת גמרא, אתה לומד סוגיה. יש אלפי פרטים. צריך לדעת איך לנתח כל שורה בתוספות, בצורה מאוד מאוד חדה, אבל גם לדעת את המקרו, איך השורה הזו, הניתוח הזה, שנראית איך הוא משתלב עם כל הסוגיה, עם כל החיבורים. כמובן, אם אתה לומד כל השאס, זה חיבורים אינסופיים. אז מי שכאילו נמנע מלימוד הזה, זה טרגי, שלא את הכוח לחשוב. במתמטיקה יש תשובה אחת. לא שתי תשובות. מי שלומד שירה של שייקספיר, הוא יבין ככה, הוא יבין ככה, ורצוי ורמוי שיבנות שונות. אבל במתמטיקה, בפיזיקה, יש רק תשובה אחת. או אמת או לא אמת, נכון או לא נכון. וגם להפך, מי שלומד מתמטיקה בחשבון, במדע כל הזמן, ולא מכיר מה זה העולם הרוח, עולם הפנימי של אדם, מה זה, איזה אתגרים אנשים עברו, איזה חיים חיו, את הקשר בין אנשים, את השפה של הלב, את השפה של שירה, אין לו חוש אסתטי, הוא גם כן מצומצם. אז מה שקוק מתאר פה, זה לא רק הקשר בין הניתוח הקר של לימוד הלכה, לבין האסתטיקה היפה, הפרחוני של טעם יראת שמיים. הוא נוגע במשהו יותר רחב, ומאוד כדאי לא לצמצם את עצמכם, מאוד כדאי כמה שאפשר לחפש את הצד החלש ולחזק אותו. כן, אני נכנסתי, רוחנסים סיפר לי פעם, שהוא הלך לישיב אוניברסיטה, ניגש לו סולובייצ'יק. ושאל סולובייצ'יק, איזה קורסים לקחת? סולובייצ'יק אמר לו, תיקח מתמטיקה. סולובייצ'יק מאוד אהב מתמטיקה. אז אחרי סמסטר, רוחנסים ניגש לו סולובייצ'יק, סולובייצ'יק שואל אותו, נו, איך היה? רוחנסים אומר, אני שונא מתמטיקה. מה לעשות? סולובייצ'יק אומר לו, קח יותר קורסים במתמטיקה. אני הכרתי כשנכנסתי לאוניברסיטה שהמתמטיקה היא לא הצד החזק שלי. לא קיבלתי חינוך טוב במתמטיקה וחשבון, אז אמרתי לעצמי, אני דווקא רוצה תואר ראשון במחשבים במתמטיקה. דווקא רציתי לשבור את המגבלה הזאת. ואחר כך שעשיתי תואר ראשון, תואר שני עשיתי בספרות, כדי ללכת אחרי ליבי. אבל לא רציתי להיות כלום שם, אני כאילו מפחד במספרים, מפחד בחשיבה המדויקת, חלילה וחס. אז גם בלימוד ההלכה, כן, יש אנשים שמאוד נמשכים ללימוד ההלכה, ואצלהם לימוד תנ"ך, לימוד מחשבה, לימוד אגדה, זה לא מדבר עליהם. אני מנחש שבתרבות שלנו יש משיכה טבעית לתנ"ך ולפילוסופיה ולימוד ההלכה, ואני שומע יותר ויותר הדים שאין רלוונטיות ללימוד הלכתי, אין רלוונטיות לגמרא. זה בעצם המשימה שלנו בישיבה. הישיבה שלנו היא אחת מהישיבות שנושאת על כתפיה את החשיבות הזאת של לימוד גמרא, ולא שכולם יהיו קרלונקים וכולם יהיו רבנים, אבל לפחות להתגבר על המחסום הזה ולדעת, לדעת להציע ולהגיש גמרא בצורה אלגנטית, בצורה אינטליגנטית, שיתאם את העידן המודרני ואת השיח המודרני. כי אחרת באמת אנשים לא יחפשו. ויש לנו את הפייסבוק ואת הטוויטר ואת המחשב, את הכל טוב וגמרא זה משהו מיושן, ודאי שלא יתקרבו לגמרא. אבל מי שבאמת מכיר את העולם, באמת מכיר גלקסי שלנו, וגם מכיר את הכוח הכל כך אלגנטי, הכל כך נצחי בלימוד גמרא, זה מסר חשוב. זה מסר באמת, מסר עם הרבה הרבה השכות. אז תוכלו לקרוא את המשך החלק של רב קוק, אבל זה קטע מהאות הקודש, בתחילת הספר, חלק א', שמדבר על החיבור בין לימוד אגדי ולימוד הלכתי. טוב, נתראות מחר, מחר שיעור.